טוב, אני מסכם את הפרק בשתי שורות כדי לסיים אותו. כן, ראינו שהמעשים של האדם, מדדנו אותם דרך הוויכוח בין תומוסופוס לרבי עקיבא, איזה מעשים נעים יותר של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם. רבי עקיבא הוכיח לתורנוסופוס שמה שהאדם פועל, כיוון שמה שהאדם עושה בעולם הוא פועל בכוח התבונה שלו, השכל שלו, הצד האלוקי שלו, אז המדרגה של המעשים שלו הם מבטאים מדרגה יותר גבוהה מאשר מה שנמצא בטבע. הטבע, כל הפעולות שלו הן פעולות של, כמו שאמרנו, של הישרדות, של קיום, ומה שאדם פועל, הוא פועל בכוח השכל שלו, יש לזה ערך אחר לגמרי. אז ראינו את זה דרך החיטים והגלוסקאות, עצם העובדה שאדם יכול גם לשכלל את הטבע, ולקחת את החומרים היסודיים ולבנות מהם מכשירים ומכונות. אם אנחנו מצרפים את זה לפרק א', שהבריאה היא כולה, סך כל הפעולות, התרגלנו לחשוב שהבריאה זה לא הטבע, זה לא מצב קיים, אלא הטבע זה צירוף של כל הפעולות ביחד. כל בעלי החיים והכוחות שמצויים בטבע, הם יוצרים את התבשיל הזה. ולכן, כיוון שאדם נמצא בתוך הטבע, אז מה האדם פועל? זאת אומרת שהמציאות כוללת בתוכה פעולה אלוקית. האדם הוא לא יצור זר. הוא גם כן בטבע. אבל מה שהוא פועל בטבע זה רמה אחרת של מעשים. לכן צריכים להבין שהעולם כולל גם את האדם. במילים אחרות, מה שהאדם עושה במציאות זה שהוא מגלה את הנפש האלוקית שלו. ולכן, ובזה אנחנו גם דיברנו על המצוות, לכן המצוות זה לא דבר מלאכותי, זה דבר שהוא שייך לאיך שהעולם נברא, זה שהאדם כל הזמן מבטא את המדרגה השכלית שלו, במעשים, במוסר, במסירות נפש, בכל המפעלים שאדם עושה, זה חלק מהטבע. והמחשבה שכאילו מה שאדם עושה זה דבר מלאכותי, טעות בסיסית בהבנה שלנו של המציאות. כי כמו שבעלי החיים פועלים את זה שיש בעלי חיים בעולם, והצמחים פועלים את זה שיש צמחים בעולם, האדם פועל את זה שיש בן אדם בעולם. ולכן בתוך העולם כלול גם האדם. וכאן מסביר לנו המהר"ל שלכן זה מה שתורדוסופוס בדיוק חושב, שהאדם לכן צריך לפעול ולהשתלב בתוך הטבע ולהיות טבעי. ורבי עקיבא אומר לו, מה פתאום, תראה שהאדם בתוך הטבע, הטבע לא מספק את הקיום של האדם. כמו שאומר המדרש, כל מעשה ששת ימי בראשית צריכים עשייה אחרת, החיטים צריך לטחון, החרדל צריך להמתיק, התורמוס צריך להמתיק. כדי שאדם יהיה לו קיום בעולם הזה, הוא צריך לאבד את הטבע כדי שהוא יוכל לחיות פה, כי אחרת המציאות הייתה בולעת אותו, כבר משעת לידתו, הוא צריך בית חולים וצריך לחתוך את הטיבור. אז האדם לא יכול להסתפק רק בזה שהוא חי כמו בעלי חיים. והחיסרון הזה, ואז הגענו לשלב האחרון של הפרק, שהמהר"ל הסביר שעל הרקע הזה אפשר להבין את המצוות. כן, בעמוד י"א לקראת הסוף. ועוד השיב לו, כי אף בוודאי אין זה קשה מה שאין יוצא התינוק מעול, כמו שנתבהר מכל מקום, בזולת זה אין הדבר הזה ראוי לשאלה, כי המצוות שציווה השם יתברך לבני אדם, רוצה הוא יתברך לצרף את האדם. כי מצד הטבע, כי מצד פועל השם אין מילה. וזהו מצד הבריאה, שהשם יתברך ברא הכל על ידי הטבע, ולפי הטבע ראוי העולה. רק שנתן השם יתברך המילה לאדם, כדי שיהיה צירוף לאדם עד שיהיה בלתי טבעי. ואמר, וכאן הזכרנו שכאן בפרק הזה המהר"ל בהבנה הראשונה של כל המהלך הארוך הזה של תשעת הפרקים הראשונים, אחרי כל ההכנה שעשינו בפרק הראשון ובפרק השני, אפשר לדבר על בחינה אחת של המצוות, מה שהמדרש אומר, לא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות, אלא לצרף בהם את האדם. כלומר, מכיוון שהאדם נמצא בתוך הטבע, אז הוא זקוק לצירוף. מה זאת אומרת הוא זקוק לצירוף? ראינו שהפעולה של הצירוף זה הפעולה שמבליטה את החומר שנמצא מסוך, כמו שהצורף, הוא לוקח רגב אדמה, ועל ידי התנור הוא מבדיל מתוכו את המתכות, כן? הוא מוציא זהב מתוך זה. אז כיוון שהאדם נמצא בתוך הטבע, וכיוון שזה תופס מקום חשוב בחיים שלו, הוא אוכל, והוא צריך להתקיים, הוא צריך לדאוג לפרנסה, והנפש שלו לא בא לידי ביטוי, באות המצוות, והן יוצרות איזשהו מרחב, צורת חיים כזאת, שמה מתגלה בה? שמתגלה האנושיות שלו. כי אם הוא יעשה מעשים שהם יימשכו אחרי היצרים שלו, הוא יהיה בעל חיים. כן.
מה שאדם פועל בעולם הזה דרך הברית, כי לא דרך הברית, מזה שעושים הברית הוא מוכשר לפעול בעולם הזה.
גם הברית שייכת לזה.
אז למה דווקא ביום, כאילו יש סיבה שאדם יהיה יום השמיני בלי ברית, למה, וגם למה בכלל הוא נולד ב...
זה הסיבה, הוא לא נולד לא מהול כמו שהוא נולד עם רעב. אז מה, בגלל זה הוא בעל חיים? זה מה שהוא יכול לחשוב. כיוון שהוא רעב ויש לו צרכים גופניים, אז הוא לאט לאט מאבד את הזהות שהוא לא יכול לחשוב שהוא כמו בעל חיים.
ומה טעם עד יום השמיני להיות?
כי השמיני, האדם נמצא בטבע, אדם צריך להתייחס לטבע. לכן השמיני אמרנו זה מעל הטבע.
ואישה?
מה?
אישה.
מה אישה?
והיא...
בסדר, זה עוד סוגיה, זה סוגיה נפרדת, זה שהאישה יותר מותנת לרצון השם. אבל חז"ל אומרים, גם אף פי שהאישה לא עושה ברית, אבל אומרת הגמרא בנדרים, שקולה גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות. כלומר, המילה זה עיקרון של כל המצוות. זה שהאישה מקיימת חלק, זה לא מעובדה לפי אשכנזים, אישה יכולה לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה כמו שאתה חייב בתרי"ג מצוות, אתה לא מקיים בתרי"ג מצוות, למה? כי חלק מהמצוות אתה לא יכול לקיים, כי מי שלא מתגרש לא מקיים את מצוות גירושין, ומי שלא כהן לא יכול להיות בית המקדש, ומי שלוי גם לא יכול להיות בית המקדש, אז איך אנחנו מקיימים תרי"ג מצוות? האומה מקיימת תרי"ג מצוות, כל אחד עם השליחות שלו בשם האומה. האישה שייכת למשפחה, האישה שייכת, ולכן יכולה לברך, מכיוון שאומנם היא אישית לא הצטוותה, אבל אם היא מקיימת, היא שייכת למצווה, זה גם שאלה. אז מישהו אחר עושה את זה, כמו שהכהנים עושים בשבילנו מצוות.
בפרשה עכשיו רואים שמולד מאול, אחד הילדים של יעקב, שמולד
מאול כבר.
מה זה אומר? שבעצם הוא נולד שלם לגמרי?
יש, כמו האישה, יש מצב שבו האדם יותר שלם, יותר קרוב לשלמות, אבל הוא לא האדם שנולד מאול, בסופו של דבר לא פתור מהמצוות. גם על צדיקים, החז"ל אומרים את זה, שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים, מה הוא עשה? עמד ושתה על צדיקים. התניא מעריך בזה מאוד, שצדיק זה לפעמים אדם שהוא ככה הוא נולד. הוא לא נלחם בכלום, לא היה לו יצר הרע. הוא נולד בצורה... למה הקדוש ברוך הוא יצר אותו באופן כזה? כי האנושות זקוקה לאנשים שלמים. זה מאיר להם את הדרך, זה אנשים שיכולים להדריך את הציבור, אנשים שיכולים ללמוד תורה, אז יש כל מיני שליחויות. כמו למה נולדתי ואני רוצה להיות פועל? שליחות, כל מיני מצבים. זה שייך לספקטרום של בני אדם, אבל כולם שייכים לאותו התבנית. כולם שייכים לקיום המצוות. בתוך זה יש כל מיני גוונים, זה לא גוונים שהם מבטלים את העיקרון הזה. אז מה זה המילה? המילה זה זה ש... מה בעצם, מה המילה, מה העיקרון של המילה? המילה היא מחזירה את האדם למקום שלו. זה כמו שאדם רוצה לאכול והוא מברך לפני שהוא אוכל. אז האכילה היא הופכת להיות לא משהו בתאוותנות שלו, אלא משהו באנושיות שלו. נכון? תראו מה, אצל היהודים, סעודה זה מקום של התכנסות. תגיד מה פתאום, אנשים הולכים לתדלק דלק עכשיו. מה הקשר בזה שיושבים, מדברים, נכון? מה? איך הסעודה הפכה להיות מקום של מפגש אנושי? אז נכון, מדברים גם שהאוכל טעים, אבל בעיקר יש שם בני אדם שעל השולחן הזה עם האוכל הזה הופכים, נשארים בני אדם. אצל בעל חיים זה לא ככה. ראית פעם הריות, טרופים, נבלה, כל אחד חותך חתיכה ובורח כמה שיותר, תפוס כפי יכולתך. אז האכילה שלנו היא לא מבטאת את הרצון שלנו לאגור אנרגיה לימים הבאים, אלא האכילה שלנו זה משהו באנושיות שלנו, בני אדם אוכלים כבני אדם. לכן אומר הרמב״ם שכוח הזן של האדם זה לא כמו כוח הזן של החמור. איך האופי הזה נכנס לתוך החיים? בעיקר על ידי המצוות. המצוות הן כאלה שמדגישות בכל סדר החיים שלך, בעיקר את האנושיות שלך. מכל מעשה שהוא נראה גופני וטכני, היא עושה ממנו משהו שהוא קשור לערכים. משהו ערכי. כן? וככל שאדם... זה בדיוק הסוד של המצוות. מה זה מצוות? צריך להבין שמצוות זה סדר של חיים. זה לא מעמסה. כשאתה אוכל, אז אומרים לך איך לאכול. כשאתה יושן, אומרים לך איך לישון. כשאתה מתחתן, אומרים לך איך לישון. זה לא משהו אחר מהחיים. זה לא שאתה... כי מצוות, אתה עוזב את כדור הארץ והולך לעשות איזה משימה. לא, זה המשימה. המשימה זה לעשות. השאלה איך אתה עושה. והמצוות הן מערכת של מעשים כאלה, צובעת את כל המעשים שלך באופן שזה מצרף אותך. כשאתה עושה מצוות, אתה מבדיל שהעיקר אצלך זה הנשמה. זה בדיוק מה שיצא לנו משלושת הפרקים האלה, זה הנקודה שהמצוות זה לא מטלה. המצוות זה סגנון החיים. זה הסגנון החיים הזה, שזה יצא אלוקי. שאם אתה עושה את המעשים האלה באופן הזה, מה שמובלט, מה שמתברר אצלך, שאתה בן אדם ולא בעל חיים. לא ניתנו מצוות אלה לצרף בהם את האדם. מה זאת אומרת? להבליט את האדם בתוך המערכת הזאת. זה מה שאומר כאן המהר"ל, כי המצוות שציווה השם יתברך לבני אדם, רוצה הוא יתברך לצרף את האדם. כי מצד פועל השם, אין מילה. מה זאת אומרת מצד פועל השם אין מילה? אם אתה מסתכל על האדם, מבלי לקחת בחשבון את זה שהוא נמצא בתוך העולם הזה, הוא לא צריך את זה. איך המצב הזה נוצר? מאיפה יש בו תפקודים גופניים? מזה שנולד לתוך מציאות, עם תביעות משאלה, עם דרישות, הוא מרגיש בתוכו את הרצון גם לאכול, וגם, כן, זה הדבר הראשון שהילד עושה. איך זה נוצר האורלה? האורלה נוצרת מכיוון שאתה נמצא בתוך המציאות, אז יש בך מסכים. אתה מתבלבל, אתה לא יודע מה בדיוק אצלך הדבר העיקרי. שהשם יתברך ברא את הכל על ידי הטבע, ולפי הטבע ראוי העולה, רק שנתן, אז כדי שבתוך המצב הזה האדם, זה חוכמה אלוקית שהאדם נמצא בתוך הטבע, זה לא לבדיעבד. אבל כדי שהמצב הזה הוא לא יהפוך להיות קלקול, הוא ברא אותו ביחד, זה כמו שאדם הוא נולד בתוך המציאות, ויש לו שרירים, אז השרירים יוצרים גם מה? חום. החום לגוף הוא מסוכן, כי הרבה מהתפקודים של הגוף מתחילים להידרדר כשזה עובר טמפרטורה מסוימת. לכן מה הוא יצר ביחד עם זה? מערכת קירור, נכון? מערכת קירור זה לא איזה בעיה, סימן של בעיה. ככה זה בנוי. זה בנוי באופן כזה שאדם נמצא בעולם, וכיוון שאדם נמצא בעולם הוא אוכל ויושן ונושם, אבל כיוון שהעיקר אצלו זה הנשמה, אז בשביל זה גם הקדוש ברוך הוא סידר את המעשים שלו באופן כזה שמתאים לנשמה. רק כשנתן השם יתברך המילה לאדם, כדי שיהיה צירוף לאדם, עד שיהיה בלתי טבעי. כי אחרת הוא הופך להיות, הוא מאבד את הזהות שלו. שכאשר עושה המצווה הוא צירוף אל האדם מן הטבע. וזה אשר חפץ השם יתברך במילה. ואם היה נברא מהול, לא היה צירוף אל האדם, כי היו כל בני אדם כך, שהטבע היה אחד לכל בני אדם, ולא היה צירוף. שאין הצירוף רק בדבר שאינו טבעי. כל הפעולה של הצירוף זה לשים את העיקר. הפעולה של הצירוף היא מבחינה בין העיקר לבין הטפל. שהצירוף הוא הוצאה מן הטבע. מה זאת אומרת, מה זה הוצאה מן הטבע? זה לא שהמצוות מוציאים את האדם מן הטבע, זה כאילו הופך אותו להיות איזה מין פילוסוף כזה מנותק. אלא אתה נמצא בתוך הטבע, אבל אתה מזהה שאתה לא טבעי. זה נקרא להוציא מן הטבע. הוא מוציא אותו מהבלבול הזה שהטבע גורם לו לחשב שהוא טבעי. זהו הצירוף כמו שהתבאר, וכן כל המצוות. למה הוא אומר כל המצוות? כי זה מה שהגמרא אומרת, שהמילה היא רק דוגמה. וכן, כן, זה דוגמה שהיא מאוד חריפה, הרב כותב באורות הקודש, הוא אומר יש טעם לברית המילה, יש הרבה טעמים למילה. אחד הטעמים שהקדמונים מביאים, שהמילה ממעטת את אהבת המין. זה מסביר מה שכתוב פה. כלומר, ברגע שיש איזה כוח שהוא משתלט עליך, אז אתה הולך לאיבוד. ברגע שאתה שם אותו במקום שלו, אז מה שיוצא זה שאתה שם לב שאתה מה עיקר ומה תפל. זה נקרא להוציא אותו מן הטבע. הכוונה להוציא אותו מהטעות הזאת. וכן כל המצוות שנתן השם יתברך לאדם, הם צירוף לאדם שיהיה אדם פעולותיו ומעשיו, הוצאה מן הטבעי, ולא יהיו מעשיו של אדם שווים עם בעלי החיים הטבעיים. כי מצד הטבע נחשב ונראה האדם כבהמה שהיא טבעית. נכון? אם אתה רואה סרט של בעלי חיים ובני אדם, זה נראה אותו דבר, אתה משתיק את הקול של הסרט, הוא אוכל, הוא אוכל, הוא הולך לישון, והוא הולך לישון, הוא מתרחץ, והוא מתרחץ. לא? מבחוץ זה נראה ככה. רק כשאתה מדליק את הכל, אתה רואה במה הוא עוסק ובמה הוא עוסק, שהאכילה זה לא מרכז החיים שלו, שהוא עוסק בדברים אחרים, יש לו משימות אחרות. תביא לי גורות בית אולי. כי מצד הטבע נחשב ונראה אדם כבהמה של טבעית, ואין כל אדם ראוי למעלה זאת, כי אם העם אשר בחר בהם השם ברך, ודבר זה רואים את השקוע. יש באגרות, באגרות בית, תראו, לא כל פעם שאנחנו מדברים על מה המצוות פועלות, יש הרבה מאוד בחינות בפעולה, אנחנו גם נראה את זה בהמשך הפרקים. צריך לדעת להבדיל, אנחנו מדברים פה רק על הפעולה הזאת, שהמצוות זה מין סדר חיים כזה שמבליט ומצרף את האישיות שלך. אז כשאתה רואה הסברים, לא תמיד הם נוגעים בנקודה הזאת. אז יש איגרת שהרב כותב לדוקטור משה זיידל, שהיה תלמידו שלמד באותו זמן באוניברסיטה, שהיה לו חוסר הבנה במשמע צריך את המצוות. מצוות נראות כמו איזה מעשה, מעמסה. אם אתה לא לומד את העיקרון של המצוות, יש לך איזו תחושה שזה מעיק עליך, ואתה זה גמוף. לא גורם לך לא להיות טבעי וזורם עם החיים. זה בדיוק הנקודה של שטורנוסוף עושה, שתפס שהאדם הוא כאילו איזה ייצור כמו בעלי החיים. הוא צריך להיות משהו ולא ללמוד ולא להתפסף יותר מדי ולחיות ולזרום. ואז הוא כותב, ואז הוא מרגיש שזה מועקה. מצוות יוצרות אצלו מועקה, כי הם מונעות את החיים הטבעיים. אז כותב לו הרב ככה. והחוקים, הגדרים והשיגים, כלומר זה שהמצוות באות בצורה של אסור, 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 כל הזמן גדרים, לא תנחומים אנחנו צריכים לקבל להם, כי אם מקור גדול ושמחה גדולה הם לנו. למה הם שמחה גדולה? בגלל שהם מוציאים אל הפועל ומבליטים את הווייתנו. מה זה המילה מבליטים את הווייתנו?
מילה.
זה מה שאומר כאן המהר"ל, מה שחז"ל אומרים, זה נקרא לצרף, נכון? ככל שאתה יותר עושה יותר מצוות, אתה יותר מחובר לזהות שלך. ככל שאתה מנתק את עצמך מצוות, אתה לאט לאט שוקע בחיים הטבעיים. מבליטים את הווייתנו. מסתגלים אנו בהם ועל ידם לחיות חיים אינסופיים גם במסגרת של זמן ומקום. כלומר, אף פעם שאנחנו נמצאים פה, אנחנו צריכים לאכול ולשתות. אבל מה הדבר העיקרי שתופס את האישיות שלנו? אנחנו מסתגלים על ידם, על ידי זה שהמצווה היא מונעת ממך או מדריכה אותך לחיות לפי הסגנון של הנשמה. אז אתה אמנם חי פה, בזמן הזה ובמקום הזה, עם הצרכים הגופניים וכל מה שיש לבעלי חיים לכאורה, אבל אתה חי בזמן הזה חיים אינסופיים, כלומר חיים רוחניים. זה מה שאתה חי, זה מה שמרכז האישיות שלך. נכון, זה הביטוי אידיאליסט. מה זה אידיאליסט? הוא עושה כל מה שאדם רגיל עושה, רק הוא עושה את זה, את הכל הוא עושה בשביל מטרה גבוהה. זה אידיאליסט. אצלו מה שמדריך את ה... סגנון החיים שלו, מה המטרה שהוא שם לעצמו וסביבה, הוא אוכל ושוטה ועובד ורץ ומזיע, מטרה ערכית. והחיים שלו הם סגנון אחר לגמרי. מי מרגיל אותך לזה? קודם כל זה מתחיל מזה שאתה מקבל על עצמך לחיות בסגנון, מצוות זה סטייל, זה הסטייל של הנשמה. זה סגנון החיים של הנשמה. אז ראינו, למה זה לא נראה לך טבעי? בסדר, יש בעיה, יש בעיה, אנחנו לא מרגישים את זה בהתחלה בצורה. אז שזה נתנו דוגמה, וזה ידבר המהר"ל בפרק הזה, בגלל שהאדם לעמל יולד, בגלל שגם את הבריאות של הגוף אנחנו לא מרגישים עד שאנחנו עושים ספורט. לעשות ספורט זה בהתחלה כאבים, זה בהתחלה... ונראה לך שלשבת לאכול גרעינים כל היום ליד הטלוויזיה ולא לזוז, זה הדבר הכי טבעי. כשאומרים לך לעשות ספורט, מה שאתה מקבל בהתחלה זה כאבים, זה עוד סוגיה. מסתגלים אנו בהם ועל ידם לחיות חיים אינסופיים גם במסגרת של זמן ומקום. אילו עצר עלינו אדם, כלומר, אילו היה יצויה, שמישהו יגיד לו, אתם יודעים מה? פטורים מהמצוות. אתה לא חייב, כן. הקדוש ברוך הוא לעשות לך שום דבר, יהיה בסדר. אילו עצר עלינו אדם, שלא נוציא לפועל את הרחבת הווייתם, שלא האישיות האמיתית שלנו לא תתפוס מקום על ידי כל המערכת הזאת, שלא נסגנן את חיינו על פי המעמד של הנפש הפנימי שלנו, אז היינו מוצאים את עצמנו חשוכים ואומללים. וזה מה שהוא אומר כאן המהר"ל. המהר"ל בנה בשני הפרקים האלה, הוא בנה בנו את ההבנה שזה המצב הטבעי שלנו. ואם מישהו יעשוק אותנו ולא ייתן לנו לחיות חיים כאלה, לא נרגיש חופש, כאילו עכשיו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אלא אנחנו נראה בזה איזה תהום שפרוסה ואנחנו הולכים לאבד את האישיות שלנו. אז היינו עצמנו, מוצאים את עצמנו חשוכים ואומללים. ואומללים באומללים הם אותם שטומטם ליבם, כלומר, יש כאלה באמת שאיבדו את זה. הם כבר לא מרגישים את הנשמה, הם רק מרגישים את הכיף באוכל ובבילויים, ומי שנמצא מצב כזה. אומללים הם, שבאומללים הם אותם שטומטם ליבם, עד מבלי להכיר את האמת הגדולה הזאת. ומכיריה, מי שעדיין חש איך נשמתו זקוקה לטיפול, טיפוח, והוצאה לפועל, הם המאושרים החיים חיי אמת. ואתה ידידי, אז הוא פונה אליו ואומר, הנך אתה תסבול מקוצר רוח? לא, בקיצור, מעריך, מעודד אותו מאוד, זה מסביר לו, העיקרון פה זה לא שכדאי לך, כמו שאמרנו, שזה מה שאמר רב בונה פה, לא כדאי לך לקיים מצוות כי תקבל שכר. כדאי לך כי זה אתה. זה הסגנון הזה הוא מה שיעשה אותך שייך לעצמיות שלך. אז האיגרת הזאת מאוד מתאימה למה שאנחנו לומדים פה במעלה. מה? בעמוד האיגרת ב', עמוד ר' סמך ב', ת' ק' ר' משהו. עמוד ר' סמך ב'. וכאן אנחנו ניגשים למהלך הבא, פרק שלישי. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על המשמעות של מה שדיברנו עד עכשיו, שהמצוות הם צירוף לאדם. יש בזה איזושהי בעיה בהבנה הזאת. אומר המהר"ל, האדם עם מעלת נפשו האלוקית. אשר כבר אמרנו, כי יש לו, וזה המהר"ל הרבה פעמים פותח פרק בלסכם את הפרק הקודם בקיצור, כדי לקשור אותו לפרק הבא. אשר כבר אמרנו, כי יש לו נפש אלוקית בפרט, שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, שזה הטבע, והאדם מצרף את עצמו מהטבע על ידי המצוות, אל יקבל הונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. כן? כיוון שלאדם יש לו מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הטבע, אז הוא יחשוב שזה נמצא איתו. כלומר, זה שאני, זה שיש לי נשמה והדבר המרכזי אצלי זה חיי הרוח, בגלל שאני אדם, אז הוא יחשוב בנפשו, שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בתן, מבלי עמל כלל. כלומר, עצם זה שאני חי בעולם הזה, וכיוון שיש לי נפש אלוקית, אז כמו שרוב האנשים חושבים, הוא מדי פעם קורא ספר פילוסופיה, והוא גם לומד באוניברסיטה, והוא מרצה מכובד, והוא חי חיי רוח, כאילו, איך הוא תופס את עצמו? כי יש לו נשמה, יש לו שכל, יש לו חיי רוח. וכיוון שזה ככה, זה מצב נתון. אומר המהר"ל, זה שקר. כן, ויחשוב בנפשו שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בטל מבלי עמל כלל. הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו, על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו. כי מי שלא ייתן לו, כלומר המעלה הזאת היא זאת שנותנת לי את התכונות שלי, ואין צריך לקנות לו שום מעלה. דבר זה מחשבת פיגול. מה זה מחשבת פיגול? יש לפעמים. בהלכה, אדם שרוצה להקריב קורבן, והוא רוצה לאכול את הקורבן חוץ למקומו, הוא חושב רק, הוא אומר, אני לא אוכל את זה בירושלים, או שחוץ לזמנו. אז יש הלכה שהדבר הזה מפגל את הקורבן. כלומר, כל הקורבן פסול מההתחלה, כבר משעת השחיטה. זה נקרא מחשבת פיגול. יש מצב שבו המחשבה היא פוגמת את הכל. כמו למשל, נגיד, אתה אדם הולך עם סבא שלו לרופא, אומרים, תשמע, יש שני רופאים. יש רופא גריאטרי שמטפל בזקנים, רופא מעולה, הוא עשה את ההתמחות שלו אצל רופאים הכי טובים בעולם, אבל יש לו תפיסת עולם כזאת שזקן, כמה שיותר יגמור מהר יותר טוב. אבל הוא מומחה גדול, ההבחנות שלו טיפ טוב. ויש רופא פחות טוב, הוא לא למד במסתרות הכי טובות בעולם, הוא רופא מצוין, אבל מה? יש לו הבנה, אני, לא מעניין אותי בן כמה הוא, אני צריך לתת לו את המרב, שיחיה עד סוף ימיו, צריך להילחם על זה שיוסיף בריאות, ואני אלחם על זה שהוא יהיה בריא. לא מעניין אותי באיזה שלב בחיים הוא נמצא. למי עדיף ללכת? תגיד, מה זה משנה? זה רופא, בתכלה זה רופא יותר טוב. אבל אתה רואה שהמחשבה, התפיסת עולם, ההבנה שלך, של התפקיד שלך ושל מה זה זקן, היא כנראה בזה שהיא דרך תחלחל, אתה לא תילחם עד הסוף על הזקן הזה.
מה הקשר בין
זה לפיגול? זה נקרא מחשבת פיגול. אתה אומר, מה זה משנה מה אתה חושב? משנה מה אתה עושה? בכלל לא. התפיסת עולם שלך צובעת את כל מה שאתה עושה בצבע אחר. אתה אומר, מה, בן אדם אומר, כיוון שיש לי נשמה, כל הכבוד, נולדתי אדם, אני יכול לחשוב, יש לי תארים באוניברסיטה, מצוות, עזוב אותי עכשיו מצוות. עצם זה שתראה, יש לי 700 בפסיכומטרי, ויש לי, קיבלתי בבגרויות מצוין, וגמרתי את האוניברסיטה בהצטיינות. מה אתה רוצה עכשיו, להמיס עליי עוד? עזוב, אני מסתפק בזה. יש הבנה כזאת, יש באדם תפיסה של לא קרה שום דבר. זה נקרא מחשבת פיגול. גם אם אתה חושב ש... ודאי צריך קיים מצוות, זה חשוב מאוד. אבל אתה לא, אתה לא מבין שהמצוות הן מחיות אותך כל הזמן. אדם לא היה חושב ככה אם הוא היה ספורטאי, הוא לא היה חושב בצורה כזאת. ואתה יודע ששבוע לא התעמלת, אכלת שומנים, אתה כבר נמצא למטה בהידרדרות. כדי להיות בכושר זה דבר שדורש תחזוקה אינסופית. כושר זה לא מצב נתון. זה לא נולדתי עם כושר. כושר זה מצב שהוא מטופל ללא הרף. צריך להזין אותו. שאם אתה חושב שלא, אתה אומר, אני נולדתי למשפחה שרירית, ובסוף יבוא לידי ביטוי גם בצורת אימונים שלך, ואתה בסוף לא תהיה בתחרויות, ולא... זה התפיסה הזאת, היא תפיסה שמשפיעה. אם האדם מבין שהוא, יש לו נשמה אלוקית, והנשמה הזאת היא מבטאת את המעלה שלו, ולא צריך להשתגע. כן? היא למשל... מה גורם לאדם, מה מניע את האדם ללכת ולדקדק בדקדוקי מצוות? אתה אומר, מה שחייב חייב, מה שלא חייב לא חייב. איפה יכול לבוא לאדם רצון ומוטיבציה לדקדק במצוות?
כי הוא מבין את
האח שלנו. אם אתה לא מבין מה זה המצוות, אתה לא, אתה מתרשל בזה. המצוות זה משהו שקדוש ברוך הוא רוצה, אני אעשה כמיטב יכולתי, מה קרה? נכון? אבל אם הוא צריך לקנות, הולך לאיזה טיול של חמישה חודשים בערי הימלאיה, שם אמרו, אז הוא ידקדק על הנעליים שהוא קונה. זה מחקר רשת, כי הוא יודע שלכל זה דבר יש שם השפעה, נכון? מקור המוטיבציה שלך להשקיע במשהו היא תלויה בהבנה שאתה מבין. מה המשמעות של זה? יש מחשבת פיגול בזה שהאדם חושב שאין צורך לתחזק. האישיות שלו היא נמצאת גם בלא זה שהוא ללא ערב. מפעיל אותה. זה מחשבת פיגול, לא ירצה, לא יחשוב. כי טעות הוא בנפשו, כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל. כלומר, כל מה שאמרנו על המעלה של האדם, אבל צריך לדעת שהוא יצור שנמצא במערכת שהיא מערכת כפולה. האדם הוא, יש לו שתי מצבים. יש לו מצב שהוא מקיים מצוות, ומצב שהוא לא מקיים מצוות. מוזר, האדם זה יצור שיש לו שני מצבי קיום. הוא לא הבהמה נולדת, זהו, מה שהיא זה, גמרנו, אין הרבה מה לשנות פה, לא עולה, לא יורד. האדם יש לו שתי מצבים שבהם הוא יכול להתקיים. כן? הוא מיוחד מכל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל. כלומר, הכישרון שלו, הטבע שלו, האופי שלו לא נמצא איתו. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, נכון? אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים להיות אנחנו. אנחנו עוסקים בזה. אף אחד לא בא, נגיד, לישיבה וחושב ש... טוב, עכשיו מה שישאר לעשות זה להשאיר כמה סחטות ונגמר הסיפור. לא. מה אתה מחפש בישיבה? בישיבה אתה מחפש איך אתה הולך ומוציא את האישיות שלך לפועל, כי אתה מרגיש שמשהו פוספס פה. זה, האדם הוא יצור מוזר. וכי יעלה על הדעת שיהיה נמצא לאדם על התואר האחרונה בפועל, כי זה מדרגת העליונים שהם בפועל, אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינה בפועל. כלומר, המצב הזה נוצר בגלל שאנחנו המעלה שלנו היא נסתרת בגלל שאנחנו נמצאים בתוך מצב שהוא כפול. אנחנו נמצאים בגוף, בתוך הגוף הזה יש נשמה. אם היינו פטורים מהגוף, מה היה קורה לו יצר שאדם שחררים אותו מהגוף? אז אין לו שום מניעות, שום דבר שמעכב אותו. מה שהוא זה הוא, מה שהוא רוצה זה כבר קיים, אין שום בעיה. זה נקרא מלאך. מה זה מלאך? זה ישבות. ללא מגבלה של גוף. זה נקרא מלאך. וממילא אין מעכב. שום דבר לא מעכב אותך מלהיות מה שאתה. אבל התחתונים הם בעלי חומר, אינם בפועל. בעצם זה שאתה נמצא בתוך מסגרת של חיים חומריים, זה יוצר תבנית שהיא כפולה. ודבר זה יכריח. כלומר, הדבר הזה שאנחנו נמצאים בתוך מציאות חומרית, הוא בהכרח גורם לזה שאין האדם על אותו האחרונה, עד שנהיה נחשב מדרגתו בין העליונים, ויהיו לו מהלכים בין העומדים האלה. אלא מה אנחנו צריכים לומר? הוא נברא בכוח ואינו בפועל, שאין לו מעלתו האחרונה בפועל. המהר"ל אחרי זה הולך להראות, דרך המדרש, שבהרבה מהתכונות שלנו, אנחנו נמצאים, כמו למשל התכונה שדיברתי עליה כל הזמן, התכונה של הבריאות. התכונה של הבריאות היא בפועל או בכוח?
בכוח.
כדי להיות בריא. זה דורש ממך הרבה הרבה הדרכה, מאמצים ו... איך הרמב"ם מסכם את הבריאות? לאכול מאכלים בריאים ולהיות בתנועה. אדם צריך להיות כל הזמן בתנועה. הוא מפסיק את התנועה, הוא הולך ומאבד את ה... אז אתה רואה שאדם נמצא במצב כפול בהרבה מתחומי החיים. כן.
למה הרב מזכיר פה בכוח? כי לא הייתי... אני אומר, הייתי מבין שאם הוא היה מזכיר פה בפועל, כאילו שהוא לא נמצא במדרגתו האחרונה בפועל. ושום אני נראה שזה... אני אציין פה משהו. הוא מזכיר כאילו דווקא את הכוח.
הוא נמצא בכוח, הוא... נכון. כשאדם נולד.
כן, אבל אולי זה שאני עכשיו בכוח, זה גורם לי לחשוב שאני בפועל, זאת הסיבה? כי אם לא הייתי בכוח משהו...
לא, בכוח הכוונה פוטנציאל לא ממומש. מה זה ילד? מה זה ילד קטן?
זה ילד, זה אדם שהוא עוד לא גדל.
באיזה מובן הוא לא גדל? שמה שמתגלה אצלו בעיקר, זה הצרכים. הסיבה שאנחנו לא מתעצבנים על ילדים, אמרנו פעם למה, כי יש להם לחיים ורודות, אחרת זה דבר מעצבן. הוא רק רוצה לאכול, הוא רק רוצה שתרים אותו, הוא רק רוצה ממתקים, הוא לא מעין אותו כלום לעזור לך, הוא לא צריך, אם היה מבוגר כזה, אוהב אבוי. יותר גרוע עם בעל חיים. ייצור חומרי, כלום, אין לו שום דבר, חוץ מ... כשאני מעביר לסטודנטים הרבה פעמים הוראה, אז הם מדברים על פרסים, אני אומר, אז הם רוצים לקנות להם פרסים כדי לעודד אותם ללמוד. אני אומר, לא צריך הרבה פרסים. אתה לא מבין מה הילדים מסוגלים לעשות אם תראה להם שקית של שקדי מרק ותגיד שמי שעונה תשובה נכונה, אתה נותן לו שלוש שקדי מרק. אתה לא מבין, הם יאכלו אחד את השני בשביל לקבל את השלוש שקדי מרק כאלה. אין דבר כזה אצל אנשים מבוגרים, מתביישים לעשות דברים כאלה. זה נקרא בכוח. זה פוטנציאל לא ממומש. אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה לו אור חלק, חיים אדומות, והוא נחמד. כשהוא יותר מבוגר והוא עובד אותו דבר והוא זקן, כבר אף אחד לא רוצה לטפל בו. זה נקרא בכוח.
אבל למה שאני חושב שאני במעלה האחרונה שלי?
כי ככה נראה לאנשים. אני חכם, אני טוב, אני מוצלח. לא נראה לי שאני צריך לעשות איזה שינוי. אנשים מגיעים לאיזשהו מצב שבו נראה להם כאילו בזה שיש לו...
למה זה נראה להם ככה?
למה? לא יודע מאיפה נובעת הטעות הזאת. בגלל שהוא מגלה בעצמו יכולות וכישרונות ו... וזה, זה, 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 תראה, יש הרבה פעמים בישיבות תופעה של דווקא תלמידים שהם מאוד מאוד מבריקים, שהם באים ממשפחה טובה, וההורים שלהם יש להם מקצוע מכובד, ויש להם שכל, ודווקא ילדים כאלה, אתה רואה הרבה פעמים מגיעים לישיבה, ועם הרבה ברק, אתה רואה, הוא שואל את השאלות הכי טובות בשיעור, הוא מבין את הסוגיה יותר מהר מכולם, אחרי שנה וחצי, ולא נודע כי בא אל קרבנה, נעלם. זה נובע מזה. הוא רואה יותר את החיוב שבו, יותר מאשר את הצורך שלו ל- 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 לעבוד על זה שהאישיות שלו דרושה להמון, דרוש להמון טיפוח והוצאה לפועל. זה טעות, במיוחד. אצל מישהו כישרוני קיים את הטעות הזאת. לכן אומרת הגמרא, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. למה? כי בתפיסה הבסיסית שלהם, הם מבינים שהם חסרים, הם לא כמו כולם, הם צריכים המון להתאמץ בשביל להגיע למשהו. אז תכונת העמלנות מצויה בהם באופן טבעי. יותר מאשר אדם שהוא מוכשר והכל נשלף לו מהשרוול. גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים, אומרת הגמרא. אז הגמרא לא אומרת גדול מי שעמל, אלא גדול מי שנהנה מגיע כפיו. כלומר, יש לו תכונת עמלנות. הוא אוהב את העמל, כי זה משהו בבסיס שלו. הוא לא אוהב לישון, לישון זה תמיד נראה לו בזבוז זמן. הוא מרגיש את עצמו טוב כשהוא פועל, כשהוא יוצר, כשהוא תורם למשהו, כשהוא כל הזמן מחדש. זו תכונה מאוד חשובה שהיא בבסיס שלה, אין את המחשבה הזאת שהוא לא נמצא, כי הוא מרגיש את עצמו כל הזמן חסר, כל הזמן דורש שיפור. בזה שהאדם כל הזמן מתאמץ, הוא לא נהיה משהו אחר, הוא פשוט נהיה משהו. זה האדם, האדם זה ייצור פועל. טוב, אנחנו נרחיב את זה בפעם הבאה, אבל זאת השם.